אתם מאזינים לפריחות במרצדס, הפודקאסט של שחר אוחיון, אוסי דידי ושלי, רון בן ארויה. בואו נדבר על נשיות מזרחית, ציפיות ודעות קדומות מנקודת המבט שלנו. היי, אני רון בן ארויה, סטודנטית לתואר ראשון בתקשורת. אוטוטו מסיימת ללמוד. שמעתם את שני הפרקים הקודמים בפודקאסט, אז בטח כבר הבנתם לבד שאני מזרחית. האמת, רציתי לדעת, האם בשביל להיכנס לעולם התקשורת, אני צריכה להקטין ולהסתיר את המזרחיות שלי? או למלא את המשבצת שקטלגו אותי בה? שם המשפחה שלי הוא בן ארויה. אמנם לא נשמע מזרחי, אבל יש שיגידו שזה פלוס לטובתי בקורות החיים. אני מזרחית, אז אני צריכה ללכת לערוץ 14. אבל שם המשפחה שלי לא נשמע מזרחי. אז אני יכולה ללכת לעבוד בערוץ 13? למרות שאני לא רוצה להיות בשום קבוצה, אני בכוח מקוטלגת? נגזר עליי לשחק את המשחק בין אם אני ארצה או לא ארצה? וזה לא בא לידי ביטוי רק במציאת מקום עבודה. אני גרה בדרום, בפריפריה. כמעט כל החברות שלי מהבית כבר נשואות, ואפילו חלקן עם ילדים. ולי? לי אין אפילו חבר. אז מה, אני מאחרת? אני צריכה להיות בלחץ? אבל מצד שני, החברות שלי מהלימודים, אלו שגרות במרכז, אומרות לי שאני צעירה מדי לחתונה וילדים, שכל החיים עוד לפניי. אז למי אני אמורה להקשיב? איך אני אמורה להרגיש? דווקא עכשיו, כל הדברים האלה צפים. אני לקראת סיום תואר, אני רוצה לחפש עבודה, להתחיל לחפש כיוון לחיים. אבל לשאלה, איזה כיוון? אני רוצה להמשיך לתואר שני, לחפש עבודה, להתקדם. אבל מצד שני, אמא שלי מספרת לי שכשהיא הייתה בגילי, היא כבר הייתה נשואה עם ילד, ושכדאי לי לחשוב על זה גם. האמת, אני כבר מבולבלת. אז החלטתי לשבת לשיחה עם חברות שלי מהבית, וגם עם אמא שלי, ולשמוע מה הן חושבות.
גרתי ונולדתי בנתיבות. זה היה אזור מאוד סגור, מאוד מקובע. כן, אזור, סביבה מזרחית, עם כל המשתמע מכך, עם כל המסורת.
זאת אמא שלי, נטלי בן ארויה. או כמו שהכירו אותה לפני שהיא התחתנה, נטלי אלפסי. וכן, כמו שזה נשמע לכם, היא גם מרוקאית שלמה.
כל בת שגדלה בפריפריה היה לה לוז, כמו לוז כזה. מסיימים ללמוד, עושים שירות לאומי, מכירים בן זוג, מתחתנים ועם ילדים. זה הסדר. ככה צריך לעשות. מי שחרגה מהסדר, אז לא, כמעט ולא נשארה בנתיבות, היא יצאה חוצה. לא ראית את זה, לא ראית שינוי, לא ראית איזה משהו שהוא יוצא דופן. ולכן ככה היה. להגיד לך שזה לא הכרנו משהו אחר בעצם, לא הכרנו. זה מה שהכרנו, זה מה שהיה, גדלנו לתוך זה, וזהו. אני ממש רוצה שתתחתני כבר, ותביא ילדים, אני ממש מרגישה שאני בשלה לנכד. אני ממש רוצה שתחווי זוגיות, ותחווי אהבה, וזה הגיל שבו את צריכה לבנות הבית שלך, ואת יודעת, להתחיל את החיים, כי מהר מאוד הזמן עובר, מגיעים לגיל 30, השעון הביולוגי מתקדם, ואני רוצה כבר לראות אותך שבמקום אחר.
המקום האחר הזה, שאמא שלי רוצה לראות אותי בו, זה המקום שהיא הייתה בו בגילי, נשואה עם ילדה בבית. אבל איך היא מרגישה עם זה שאני לא קרובה לשם אפילו? לא נראה לי שתצליחו לפספס.
זה צער אותי מאוד, מאוד מאוד, ברמה האישית, ברמה של אימא וברמה של לרצות עבורך משהו שאני לא חושבת שבגיל 30 תתחילי אותו. אני חושבת שעכשיו זה הזמן, אני חושבת שזה לחכות לעוד הרבה זמן, זה שנים שאת, לא יודעת, אני חושבת שזה שנים של זוגיות, של הורות, של אימהות. זה צער אותי, זה צער אותי והבאס אותי.
עוד פעם מדברים איתי על חתונה, ועוד פעם את כבר בת 25, די, כמה עוד אני יכולה לשמוע על זה, אני משתגעת. אמא שלי בלחץ שאני אתחתן, נראה לי, מאז שהייתי בת 16 כבר. ואני יודעת, אני יודעת שקשה לה, ושזה לא פשוט לה לראות את כל החברות שלי מתחתנות, ומביאות ילדים, ואז לראות את הבת שלה, את הבת היחידה שלה, הבחורה שלה, לבד. אבל אני באמת עוד לא במקום הזה, אני עוד לא מוכנה. למדתי בבית ספר דתי, מזרחי, בפריפריה, שלא הפסיק להדגיש לנו כמה זה חשוב לסיים בית ספר, ללכת לשירות לאומי, להכיר בן זוג ואז ישר חתונה ומהר להביא ילדים ולהיות אימא במשרה מלאה. וכבר אז אני הרגשתי שזה לא מדבר אליי. עוד מעריבים שהיו לי עם המנהל שלי על הגיוס לצבא, כן להתגייס ולא להתגייס בשירות לאומי או לא שירות לאומי, ועד ההברזות מימי כיף בבית הספר, כי בעיניי היה פחות כיף לעשות סדנה של קשירת מטפחות לראש כהכנה לחתונה. האמת, אני הייתי בטוחה שרק אצלי זה ככה, ושרק המשפחה שלי לוחצת ודוחפת אותי להתחתן. אבל מסתבר שגם החברות הכי טובות שלי מהבית, פרי קלימי, עדן חביבי והודעה גרביאן, חוות ממש את אותו דבר. אני כן מרגישה את זה, את העניין הזה של כאילו את בת 25 ואת כבר צריכה להתחתן ולהביא ילדים ואת כבר באיחור כי את לא, אני כן רוצה להתחיל ללמוד ואני רוצה להמשיך כאילו תואר שני וכאלה, אני לא רואה את עצמי עכשיו מתחתנת וכאלה. ואני כן מרגישה שבבית זה כן חשוב להם. כן, אמא שלי גם רוצה שאני אתחתן וסבא וסבתא שלי וכולם כבר כן רוצים את זה. אתם מרגישות את זה גם אצלכן?
כן, יש לחץ, במיוחד בפריפריה, כל משפחה, אין אמא ואבא שלא ירצו שהילד שלהם יתחתן כמה שיותר מוקדם, ושלא יישאר בבית מן הסתם, או ירגיש תקוע בחיים שלו. אבל אז כן, בדרום זה יותר מקובל, ואפילו לא מקובל אם אתה קצת עובר את הגיל הלא מותר, מה שנקרא, והגיל הלא מותר הוא 25.
את גם התחתנת לא מזמן, את בת 26, ובעלך בן 28. הרגשתם את זה מהמשפחה שלו, מהמשפחה שלך? אתם שניכם מפה מהדרום, מהפריפריה, שניכם מזרחים, זה משהו שהרגשתם את זה בבית?
כן, היו זורקים כל מיני. יאללה, תתחתנו, קומו, לכו לבית משלכם.
אם כבר החתונה שלך, עדן, בואי, כל החתונה, אני נראה לי לא היה מישהו שלא זרק לנו בקרוב אצלך, בקרוב אצלך, בקרוב אצלך, לא פרי?
וואי, תקשיבי, כל המבוגרים של המושב. היי, מה שלומך, איפה את? מתי בן זוג, מתי חתונה, מתי את מתחתנת, איפה הוא, מי זה, 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 ומנסים להכיר לך ולדחוף לך אנשים.
זה קשוח.
זה לא קל, אבל כבר מתרגלים.
כן, אני נשואה חודש, וכבר משגעים אותי. יאללה, קדימה, ילד. מה, לא לחכות? לא לקחת הזמן, תתחילו, לא צריך טיול, לא צריך ירח דבש.
אנחנו פה בפריפריה ואני באמת בספק אם בעוד מקומות, כאילו אני יכולה להגיד לכם שהייתי בחתונה של חברה מהלימודים, ולא היה את זה, יש לי חברות כאילו שם בנות 28-29, והן לא חוות את כל העניין הזה. אני מרגישה כל אירוע משפחתי, כל חתונה, כל מסיבה, כל מקום שאני הולכת, יש את הלחץ הזה, את הלחץ מהסביבה. וזה, לא יודעת, אני מרגישה שזה לא פשוט, כי אני לא רוצה, ומה אני אתחיל להסביר לאנשים? לא, אני לא רוצה. אני לא יכולה להסביר להם כל פעם, אני לא בעניין, אני רוצה ללמוד וכאלה. אני מרגישה שאני כאילו אני צריכה להתנצל על זה גם.
כי זה כאילו יש איזה שהם מוסכמות חברתיות בדרום, בפריפריה, בכללי גם אצל העדה המזרחית. הם לא מוכנים לקבל את זה שגבר או אישה יעברו את הגיל המותר מבחינתם לנישואים, וימשיכו עם זה עם החיים ברווקות. אז כן, מצפים ממך, וגם הציפייה גם באה עם שאלות, וגם עם תקיפה מסוימת, היי, מה קורה, תתעוררי. לעומת המרכז, ובכללי, עדות שהן לא מהמזרח, ובכללי יש משפחות שהן פחות לחוצות על העניין הזה. אני מאמינה שרק המזרחים הם יותר לוחצים בקטע הזה, ורואים את זה בקטע רשת לא נשואה מוקדם.
כשאני התחלתי את הלימודים, אני הבנתי שאני היחידה בכיתה בלי בן זוג. כולם שם בני זוג, כולם שם מאורסות, כולם שם... כאילו הרגשתי נטע זר שם ליד כולם.
אצלנו במכללה זה גם, זה סביבות ה-17-20 אלף שקל, משהו כזה. בבין תחומי זה יגיע ל-40-50.
כן, אבל אם תצאי מהבין תחומי ותצאי מאיפה שלמדת, זה לא שונה קצת?
מה ההבדל בין ספיר בדרום לבין המרכז הבין תחומי?
כשתבואי ותביא, תראי קורות חיים, ויראו מאיפה יצאת, יש מצב שיסתכלו על הבן תחומי יותר מאשר על ספיר.
אני חושבת שגם בכללי תלכי לקורות חיים, תראי, תראי, כמו שתראי מכללה מהדרום ומכללה לא מהדרום, אז אותו דבר גם על שם משפחה שהוא אשכנזי, או שם משפחה בוחבוט. אז יראו, תראי את הפנים קצת משתנות, אותו דבר גם על מאיפה למדת. זה נותן את הביטוי שלו יפה מאוד.
אז יאללה, תתחתני כבר, יש לנו לך את השם משפחה.
האמת, על זה לא חשבתי בכלל. אני הייתי בטוחה שהרצון להתחתן זה כדי להקים משפחה ולהביא ילדים. אבל מסתבר שיש עוד סיבות.
כן, זה חלק מהשיקולים. את לא מכירה, יש מלא בנות שהתחתנו, או עזבים, אפילו לא התחתנו, הולכים ומשנים מחביבי לדוגמה לחביביין, או לחביב, ומעדנים את השם משפחה, כי חושבים שהם יצליחו יותר.
יש לי למשל חברה מהמושב שלומדת בטכניון, והיא שינתה את השם משפחה כדי לראות קצת יותר עניינית, מקרביין לקרב.
כי היא לומדת רפואה, אז מבחינתה דוקטור קרב נשמע הרבה יותר טוב לעניין מדוקטור קריביין.
אז עכשיו אני מסיימת את התואר הראשון, ולמרות כל הדעות, העצות והרעש מסביב, החלטתי שאני כן רוצה ללכת ללמוד תואר שני ולחפש עבודה. לי אולי לא יהיה כל כך קשה למצוא אחת כזאת, כי בכל זאת, שם המשפחה שלי הוא בן ארויה, והוא לא שם משפחה כזה מזרחי. הוא אפילו לא מזרחי בכלל. אבל מה עם כל אלה ששם המשפחה שלהם הוא כן כזה? ביטון, וקנין, אמסלם, להם לא מגיעה הזדמנות? אני חושבת שבשנת 2023 אנחנו יכולים להניח את כל הדעות הקדומות והסטיגמות בצד, ואפילו להגיד למשפחה שלנו תודה, אבל לא תודה. אולי הם למדו בבית שצריך להתחתן, להביא ילדים, ורק אז ללכת וללמוד ולחפש עבודה. וככה הם גדלו, אבל אנחנו בדור אחר היום. בדור שרוצה לעשות מה שטוב לו, ולא רק מה שטוב לסביבה שלו. בסופו של דבר, המנהגים, הערכים, הם כבר מזמן לא רק של מזרחים או רק של אשכנזים. ותפיסת העולם השתנתה, אז חתונה, ילדים, עבודה, לימודים, הסדר לא באמת משנה. מה שחשוב באמת ומה שמשנה זה מה שעושה לנו טוב.
אתם האזנתם לפרחות במרצדס, הפודקאסט של שחר אוחיון, רון בן ארויה ואוסי דידי. אנחנו רוצות להודות לדוקטור אודליה דיין גבאי, שחר חיימוביץ', בר קסלר, נטלי בן ארויה, פרי קלימי, אודיה גרביאן ועדן חביבי על שיתוף הפעולה, ולמנחי הפרויקט שלנו, עידו אריאל וענבל גזית, על ליווי צמוד לאורך כל הפרויקט. אנחנו מקוות שנהניתם להזין לפודקאסט שלנו.